שלום, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק במסע שלנו, קורות בתנו, פודקאסט בענייני משפחה מבית המדרש במגדל עוז. כאן כרמית פיינטוך, רמית בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיי בירושלים. ואתם מוזמנים, מוזמנות להאזין. אני שמחה לארח היום את הרבנית דינה, שנדמה לי ש... ידוע לכל תלמידותייך, ואולי לא רק להם, כמה הנושא של משפחה וזוגיות מעסיק אותך במה שאת לומדת ומלמדת ומדברת. אז זהו, זה נושא הפרק שלנו היום, ואני ככה רוצה שנדבר על המקום המרכזי שהזוג תופס בתוך המשפחה, הבסיס הזה, וגם ככה כשהולכים אל התורה ואל יחסים אחרים, בתוכה, בעיקר יחסי אדם והקדוש ברוך הוא, כמה הסיפור הזה של זוג וגבר ואישה תופסים מקום בתוכו. אז שלום לך.
שלום גם לך. אז אני אגיד משהו שעלה לי יחד עם ההקדמה שלך, שתלמידותיי משקפות לי כל הזמן משהו, שזה לא משנה על מה אני מדברת, איכשהו כל התורה מדברת זוגיות. ואני לא, באמת שאני לא משתדלת, פשוט זה ככה. זאת התורה, כאילו מרגישה שזה בלי מאמץ, כל הזמן זולג אצלי לשם. וכשאת אומרת את זה או שואלת את זה, אני לא מרגישה שאני עוסקת בזוגיות, אני עוסקת בחיים, ומבחינתי זה אותו עניין, התורה והחיים בהקשר הזה, כי כל הזמן יש איזה מין לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה שמסתובב אי שם באיזו אטמוספירה לא ברורה, אבל באופן הכי ברור או הכי פשוט של הדבר הזה, זה פשוט אינטראקציה. מה זה לשם ייחוד? לשם ייחוד זה להגיד יש אינטראקציה בין הלמעלה ללמטה. עכשיו, האינטראקציה הזאת לובשת כל מיני פנים וכל מיני תצורות. היא יכולה ללבוש צורה של הורים וילדים, היא יכולה ללבוש צורה של אדון ועבד, אבל יש אינטראקציה הכי מרכזית והכי פנימית, שאליה היהודים מכוונים, והיא אינטראקציה של איש ואישה. וזאת אינטראקציה שהיא אינטראקציה מאוד, מצד אחד מאוד בסיסית, מצד שני מאוד טריקית, בגלל שאינטראקציה של הורים וילדים היא לא אינטראקציה בחירית. ואינטראקציה של איש ואישה, יש בה הרבה משחקיות. יש בה כל מיני צורות. כאילו גם יש בה צורה של שיר השירים, שזה משהו כזה מחזר ולא בדיוק נפגש. גם יש בה צורה של הורות. יש לה כל מיני צורות לדבר הזה. ועם זה, עם העיניים האלה, אני הולכת לקרוא את התורה. ולראות מה כל פעם מתגלה. כאילו, זה מין גילוי כזה כל פעם מחדש של איך מערכת היחסים הזאת נראית בזוויות שונות ומשונות. של מצוות, של פסוקים, של כל מיני.
בואי נלך אל הגבר ואישה, שאני חושבת שגם גם בעולמות הכי גבוהים, וגם בעולמות הכי ארציים ופשוטים ויומיומיים, אנחנו רואים את הפער ביניהם. אז בואי נתחיל ממחשבות על למה דווקא. למה דווקא גבר ואישה?
מה, כאילו זוגיות מעורבת? לזה התכוונת?
זוגיות מעורבת.
כמו שהרב מנחם היה קורא לזה, כן?
יהודים וערבים,
כן, גבר ואישה, כן. זוגיות מעורבת.
כן.
אז מה את רוצה להגיד על זה?
אז למה דווקא? אני רוצה שאת תגידי. למה בעינייך זה המבנה הכי 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 בסיסי? כי לכאורה, באמת אין רגע שקט. תני לי רגע משהו דומה. תני לי רגע משהו שלא יאתגר אותי על כל דבר באחרות שלו. שאנחנו יודעים שגבר ואישה, זאת אומרת, יש גם את האש הזה של התאהבות ואהבה, וכאילו הכיף של זה. אבל די מהר גם, אגב שיר השירים, כבר בתקופת החיזור, גם הפערים וגם ההבנות השונות כל הזמן. ובעצם אין רגע של איזה מנוחה כזה בתמונה. בתמונה הזאת.
תראה, אני חושב, א', יש רגעים של מנוחה, אני מניחה. יש שבתות. זה יחס בערך של 1-6. כאילו, יחס בין מנוחה לבין...
שביעית מהזמן יש...
שביעית מהזמן יושבים על הפופים. ושאר הזמן, השאלה היא מה קורה. זאת אומרת, השאלה היא, כשאת אומרת אין מנוחה, את יכולה להגיד יש ריקוד. את יכולה להגיד יש עמל. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד יש כל הזמן תנועה בתוך קשר, והקשר הוא תמיד מחזיק משהו דינמי. והדינמי הזה כל הזמן נפתח לעוד ועוד, ולכן הוא לא יכול לנוח, כי משהו בתוכו לא יכול רק להתיישב. הוא גם צריך כל הזמן לחפש את נקודת האיזון הפנימית שלו, שלפעמים מתגלה והיא חמקמקה. בסדר, את יכולה בשפה אחרת לקרוא לזה משיכה. את יכולה בעוד כל מיני שפות לקרוא לזה עוד כל מיני דברים, אבל משיכה היא נקודה מאוד מאוד מרכזית בתוך האירוע הזה, שזה סוג של ריקוד. הוא ריקוד של נפש, הוא ריקוד של גוף, הוא גם ריקוד של נשמה. והוא גם ריקוד של אנשים, אם דיברנו קודם על תורה, אנשים ואלוקים. גם זה סוג של ריקוד. אין בו באמת מנוחה, זה משהו שהוא מתי ולא מתי, כאילו מגיע נעלם, מגיע נעלם.
ואם אני חוזרת למשפט הראשון שלך, אני חושבת שאפשר גם להגיד עליו שהוא החיים.
הוא החיים.
כלומר, מוות זה חתיכת נח מנוחה.
נח נפשי, כמו זה נח נפשי.
כן, אז אני אומרת, ננוח בקבר, כמאמר פולניה. באמת, כשאני אומרת אין רגע מנוחה, אני לא מתכוונת להגיד שזה רע, אלא כמו שאת אומרת, בין ריקוד כזה לריקוד כזה, לתנועה ולחיות. כאילו החיים, כן, יש לנו גם איזו תמונה של יושבים יחד בחצר ושותים קוסטי, והשיחה היא רק
לא על
נעימה, היא נעימה ופשוטה, ומסתכלים אחד לשני בעיניים. ואני מקווה, כמובן, אנחנו מקוות שגם זה קורה. אבל בין לבין, כן, בין העמל לריקוד, יש המון המון תנועה והשתנות.
אז כשאת אומרת את זה, זה לוקח אותי למילים של הארי, דווקא. נביא אותו פה קצת, בסדר. יש, הוא מדבר על זה שיש ייחוד, יש ייחוד תדיר ויש ייחוד לא תדיר. הייחוד התדיר זה ייחוד של הפנים הגבוהות האלוקיות, שבהם יש כל הזמן איזשהו שפע ששופע על העולם ומחיה את העולם, ויש בו איזה מין תנועה שהיא תנועה יחסית פשוטה, שמתוכה נולדים ילדים, ומתוכה חיטה צומחת בעולם, והחיים מתקיימים. ויש קודש בריך ושכינתי שהזכרנו אותם בסעיף הקודם, והייחוד ביניהם הוא ייחוד לא תדיר. עכשיו, לכאורה ייחוד לא תדיר זה נשמע פחות טוב מייחוד תדיר, כי כאילו מה שאנחנו רוצים כל הזמן זה להסתכל אחד בעיניים של השני לכאורה, ושלא ייגמר לעולם. ומה שארי אומר, שהקטע הוא לא הייחוד התדיר. הקטע הוא הייחוד הלא תדיר. שם החידוש של העולם היהודי, ושם החידוש של העולם, שם קורה משהו, כאילו. הדרמה של החיים היא קורית בלא תדיר. והדרמה של החיים היא כל הזמן פותחת גם את הפנים האנושיות, וגם את הפנים האלוקיות מעבר לעצמם. זה בעצם מה שאנחנו באנו לעשות פה, לא להתעקע באיזה מין תדיריות כזאת, אלא לנוע כל הזמן מעבר לנו.
זה מזכיר לי את המשפט של הבעל שם טוב, של תענוג תמידי אינו תענוג.
כן.
זאת אומרת,
עונג הופך לנגע.
זה אחלה, כן. זה אחלה גם לנוח וגם להיות בטוב ובפשטות, אבל בוא נאמר, התשוקה היא לא תמידית, והיא נולדת ברגעים מסוימים, אפשר גם אולי להביא אותה ברגעים מסוימים, אבל היא לא יכולה להיות תמידית, היא לא צריכה להיות, והיא מולידה תמיד את השלב הבא.
כן, והיא גם מולידה את עולמות החיצון. זה גם חלק מהאירוע. זאת אומרת, את יכולה להגיד, התשוקה היא תשוקה פנימית, ועולמות החיצון הם עולמות שלא קשורים לתשוקה הפנימית הזאת, הם מוציאים אותנו מהתשוקה הזאת. נגיד אנשים מתחתנים, נגיד, בסדר?
במקרה הטוב.
במקרה הטוב, לא, הם מתחתנים, בגדול מתחתנים. אז את יכולה לראות שהיה משהו מאוד מאוד בוער, ואז פתאום מתחילים להתעסק עם עולמות החיצון.
למה את מתכוונת רגע, תגידי?
עולמות החיצון, בית, משכנתה, קניות, בישולים, ילדים, וכולי, וכן על זו הדרך, נכון? זאת החיים, כאילו את יכולה להסתכל לך קשר בסוג מסוים של עיניים, יוצא לגלות. נגיד את זה חריף, כאילו, בסדר? היינו בגן עדן, והנה אנחנו צועדים אל עבר המרחק, שמרחיק אותנו מהנקודה הארכימדית שבה הסתכלנו אחד לשני בעיניים וכל האלבומים של החתונה, והיינו נראים כמו שהיינו נראים באלבומים של חתונה. עכשיו, אני אגיד משהו על האלבומים של חתונה, בסוף את מסתכלת עליהם אחורה, את אומרת, אני לא חוזרת לשם. כאילו קרה משהו בכל העולמות החיצון האלה שיצאנו אליהם, שהוא גורם לעיניים שלנו היום להסתכל אחד על השני אחרת לגמרי, יותר עמוק, יותר פנימי, וזה לא היה קורה לולי היינו רוקדים את כל הריקוד הזה של לכאורה, לוקח את הקשר דווקא למקומות הפחות, כאילו הפחות קשורים שלו, נכון? כאילו היותר מתעמתים שלו, מה שאת קראת לו פערים, פערים בבית, פערים בין הבתים, פערים בתפיסות חיים שלנו, פערים שאנחנו מגלים שאנחנו לא כאלה דומים, אנחנו דווקא נורא נורא שונים, נכון? ואז למה אנחנו אוהבים אחד את השני, וכל מיני שאלות כאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, ולפעמים אין לנו תשובות טובות.
נכון, אבל זה גם פערים בין החוץ לפנים, שאני חושבת שזה גם מוביל הרבה מהתסכולים של החיים, שאנחנו באהבה או בתורה או בכל מיני ערכים כאילו מאוד 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 גבוהים, כאילו מסוגלים לזה, אבל במפגש או בלהחזיק את הכל ביחד, כאילו גם להחזיק שם איזה אהבה תאורה, וגם את הילדים והמשכנתא והבנק והנסיעות וזה וזה וזה, שם יש המון המון תסכול, אני חושבת, שנולד. זה גם פער שצריך להתייחס אליו.
אז אני חושבת שאת מסתכלת על זה, כאילו את כל זה מדברת בשפה של פערים. בא לי להגיד משהו אחר, כאילו. בסוף יש פה משהו אחד שמחזיק את כל הדבר הזה. והמשהו אחד שמחזיק את כל הדבר הזה, אני לא יודעת מה הוא. ומבחינתי זה נקודה נורא תשתיתית בתוך האירוע הזה. מה שמחזיק את האירוע הזה הנעלם. זה המעבר שמצמיח אותנו, ומוציא אותנו מהקליפות שאנחנו תקועים בהן, קליפות נרקיסיסטיות, קליפות אגואיסטיות, קליפות שעד אותו, עד הרגע שנפגשנו והתחתנו, סיפרו לנו איזה ילדים מופלאים אנחנו, וכמה אנחנו אמורים להתפתח ולהצמיח את האני שלנו, ולהוציא את האני הקסום שלנו מהכוח על הפועל. אבל הרבה פעמים כל האני הקסום שלנו היה תקוע בתוך קליפה אבותה, ובתוכה הוא התפתח, והוא אפילו לא הרגיש שיש פה איזושהי בעיה. כי הוא היה גדל בתוך עצמו, אדם בתוך עצמו, הוא גר וכך הוא היה גר. ואז מגיע מישהו ומזעזע את הקיום שלנו, פשוטו כמשמעו. ואנחנו צריכים לצאת מתוך הקליפות. וזה מזכיר לי תמיד סיפור שתלמידות שלי, שמקשיבות בטח יודעות לספר אותו בעל פה, שזה תלמיד של פדיה בא אליו ואמר לו, למה לא אמרת לי שזה כל כך קשה?
אז ניסויים. אמר לו,
ניסויים, בוודאי, אלא מה? יש עוד משהו?
היו כמה קשיים.
חכי, זה עוד לפני המתבגרים. מתבגרים זה גם חתיכת שבירת קליפות. אבל רגע לפני, אז יש ניסויים. אז בדי אמר לו, מה זאת אומרת? אמרתי לך, לא הבנת מה אני אומר. אמרתי לך שזה כמו זרע, שזורים אותו באדמה. והקליפה שלו צריכה להירכב בשביל שיצמח עץ. אבל הקליפה צריכה להירכב בשביל שהגרעין יוכל להתפתח מעבר לגרעיניות שלו, ולהוציא מה שיש בתוכו מהכוח אל הפועל באמת. וזה החיים שבו. החיים הנעלמים שבו, הוא לא יודע מה הם. הוא לא יודע איך תראה האינטראקציה והריקוד בינו לבין האישה שאיתה הוא מתחתן כרגע. ועוד יותר מזה, הוא לא יודע איך החיים ייפתחו הלאה. זה תעלומה. זאת אומרת, כאילו, מבחינתי אנשים עומדים בחתונה, בחופה, הם עומדים בשערי התעלומה. איך הסיפור ייפתח? אל נורא עלילה. אין לנו מושג מה יוולד לנו, איך הדבר הזה יתנהג, מה יקרה איתנו, איך הם יחנכו אותנו. וכולי 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 וכולי, וכל מה שהיה לפני זה לא ישווה להתפתחות המטורפת, והפוטנציאל המטורף שתמון בהתפתחות הזאת, זה ממש מטמורפוזה כמו גלגול חדש של חיים, שנפתח עם זה שאנחנו באים בברית הנישואין.
חיים בשניים, במקום באחד.
איזה שניים? הרבה יותר משניים. זה רק מתחיל.
כן, אבל אני אומרת, אני חושבת שה...
רגע, אני אגיד לך עוד משהו על השניים הזה. מבחינתי זה חיים בשלושה. זאת אומרת, כאילו, כי הנעלם גם הוא חי בתוך האירוע הזה. ואם זה רק חיים בשניים, אז שניים זה מבנה לא יציב. זה כמו שולחן עם שתי רגליים, זה לא עומד טוב. ובחופה אנחנו גם אומרים לקדוש ברוך הוא, בוא תשכון איתנו, והמעבר הזה הוא הרגל השלישית שנותנת לדבר הזה לעמוד עוד לפני שיגיעו עוד ילדים ויצליחו להעמיד את השולחן הזה על עוד כמה רגליים.
אני רוצה להגיד משהו על הנעלם הזה, שאני חושבת שהמילים שלנו לכאורה הן מתייתרות. כי מה את אומרת? את אומרת, אנשים עומדים בחופה והם לא יודעים מימינם ומשמאלם בעצם, כן? אתה כמו לעמוד על איזה סף של משהו שאין לך מושג מה הוא יביא, וזה כמובן נכון. ובכל זאת אני מרגישה שהדיבור על זה הוא הכרחי, כי איך מתכוננים אל הדבר הזה, כן? כמו להגיד משהו במילים שאין לו מילים, איך מתכוננים אל הלא נודע, כמובן מתוך הבנה גם של המוגבלות של ההתכוננות שלנו, אבל זה אולי מה שככה מספרת על התלמיד הזה, שהוא כן שמע את הדבר הזה, אבל קשה להעלות אותו על הדעת לפני שחיים אותו. אני מרגישה אבל שעצם זה שנגיד, יש פה איזה נעלם, והנעלם הזה הוא לא עוצר את ההתפתחות שלך, אלא הפוך. כן? זה לא שאת צריכה להיאבק על הגרעיניות שלך, אלא להפך. זה לא מלחמת גרעינים פה, אלא מלחמה גרעינית. שני הגרעינים האלה צריכים בעצם להיפתח אחד אל השני, ומהם ייווצר שלישי נפלא. לא משנה, השלישי יכול להיות הילדים שלהם, ויכולים להיות רעיונות, ויכול להיות הבית שלהם, שהוא דבר שלישי שעוד לא היה כמוהו. אז זה לא איזה מאבק על העצמיות שלי, אלא הפוך. ואני חושבת שאנחנו באמת חיים בתרבות, זה לא רק איזה נסיך אתה, אלא היא מקדשת גם בעומק.
חד קרן, למה נסיך?
כן, היום זה חד, עברנו לחד קרן. באופן כללי, חד. אחד, להיות אחד. אני רוצה שנדבר קצת על העבודה הזאת, של הפתיחה אל המעבר הזה, מה היא עוד אומרת לך? שתיקה, זה בסדר, רגע לחשוב.
לא, אפשר לשתוק, אני מרגישה שלי פתח למעבר, זה באמת...
אולי זה התשובה.
ללהג פחות.
לשתוק מעט ביחד.
לשתוק מעט ביחד, לשתוק הרבה ביחד.
כשמה, מה זה השתיקה הזאת, אם כך?
תראי, אני מרגישה שהעולם מתמלא במילים ומובחנויות. ומרוב מילים, העצמי שאת דיברת עליו קודם, נוצר מתוך המון המון מילים ומובחנויות. עכשיו, עוד משפט שתלמידות שלי יודעות לצטט אותי. הנה כל הקלישאות שלי, הנה, בפרק אחד. שאני אומרת שאני לפעמים מרגישה שאנשים לא מצליחים לבוא לידי קשר, כי הם פשוט, בני אדם זה חיות בסכנת הכחדה. כמעט פלמינגו ואני, והוא קיפוד, אז אי אפשר להתחתן, כאילו זה לא פורה, זה קשר לא פורה, זה מה שמינים בסכנת הכחדה. עכשיו, המינים בסכנת הכחדה האלה נולדו מזה שאנחנו מנסחים את עצמנו מופלא. אני יודעת להגיד בדיוק איזה נוצות ורדרדות צומחות לפלמינגו וכל מיני כאלה, גם נוצות פנימיות. ואנחנו נורא נורא שונים, כאילו את כל הזמן מדברת פה על החירות. והחירות אצל יהודים זאת מילה לא כזאת מוצלחת, זה לוקח את לאלוהים אחרים. את יודעת, באחר יש עוד צ'ופצ'יק קטן מאחורה שהופך את זה לאחד. היוד ששמים אותה מאחור הופכת את זה לאחד. ואנחנו מאוד מאוד רחוקים. גם אדם ואלוקים הם מרחק אינסופי, כאילו ביניהם. ומצד שני אנחנו מאוד מאוד קרובים. מה מחבר אותנו? אז אני... הדבר הראשון שמחבר אותנו זה השתיקה, זה לא המילים. נוצרנו בתוך שתיקה, גדלנו בבטן של אמא מתוך שתיקה, והרגעים הכי יפים שלנו בקשר הרבה פעמים רגעי שתיקה. שהנעלם מצליח להיפתח שם. אחרי כל המילים יש איזה פאוזה כזאת, ומשהו מצליח לבקוע את כל ההבחנות וכל הדברים, וכל הדברים שהסברנו לעצמנו, למה אנחנו קשורים ולא קשורים, אנחנו עומדים מול הלא נודע. עכשיו, אתה מארת לפני זה על להתכונן. אז נגיד רק מה רבי פנחס מקוריץ אומר על הדבר הזה. הוא אומר, אי אפשר להתכונן לשבת ואי אפשר להתכונן לתפילה. אפשר לחיות חיים, לחיות חיים וחיים מלאים וחיים שיש בהם התמסרות להשם יתברך וגדילה, ומתוך זה תהיה שבת ומתוך זה תהיה תפילה. מתוך זה גם יהיה בית. אני לא יכולה להתכונן לדבר, אני יכולה, אני באמת לא יודעת, כאילו אני מלמדת קלות, ואני לפעמים מרגישה שזה כמו ללמד שחייה בהתכתבות, כי הפער בין זה לבין הדבר עצמו, הוא בלתי ניתן כמעט להיאמר. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לעורר טיפה כיוונים של התפתחות, שבעזרת השם אנשים יצליחו להיפתח אליהם אחר כך. מתוך אמונה בזה שהם יתנו, הם ירשו, הם הסכימו להאמין שזה אפשרי, שיש בזה הרבה טוב, והם יהיו מוכנים לשאת את המסע הזה, לא כמו גמל שנושא איזה מסע כבד, אלא להסכים לחיות. זה מבחינתי הסיפור פה.
נכון, אבל כשאני מדברת על להתכונן, אז זה באמת לא ללמוד שחייה בהתכתבות, מה שיוצא, מה שככה עולה לי מאוד חזק מדברייך, זה להכיר בעיקר את המוגבלות של כל מיני דברים, בעיקר של עצמנו. כלומר, המוגבלות של המילים, המוגבלות של ההבחנות בינינו, המוגבלות של מה אנחנו יודעים על עצמנו ועל העולם. זה, וזה דבר שאני חושבת שהוא דבר תרבותי, הוא דבר שהוא כאילו אפשר להתחנך אליו. אני לא יודעת איך היה בעבר, אבל אני יודעת באיזה עולם אנחנו חיות היום, ומה כולנו מתמודדים, וזה המון 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 חשיבה, שיש בה גם הגבהה, כן? הדעת הזאת, יש לה איזה הגבהה, יש לה תפקיד בעולם, ומצד שני, היא גם קובלת אותו, ככה אני חושבת, בין עץ הדעת לעץ החיים, שאנחנו בדעת, בהרבה מאוד מובנים, ואז הדברים מובחנים, ואז אפילו הגבר ואישה הזה, זה כאילו שתי ישויות מאוד 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 אחרות, והן באמת אחרות, גם מותר לנו לדעת עליהם משהו. ומצד שני יש איזו ידיעה שמעבר לידיעה, נכון? שהיא איזו תשתית יותר תהומית כזאת של האחד הזה שאת מדברת עליו. אבל אני מרגישה שגם לזה אנחנו נאלצות לתת מילים. יכול להיות שפעם היו חיים עם פחות דעת. אולי זה רק פנטזיה שלנו, אולי באמת ככה, לא משנה. אבל אני יכולה לחיות את החיים פה, על פני האדמה הזאת ובתקופה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הביא אותי אליה.
אז בואי נחזור למילים של התורה. כאילו כשאת אומרת אנחנו מלאים מילים, אז בא לי להגיד לאנשים, בא לי להגיד לעצמי גם, שיש מילים שהם מילים סודיות, או מילים דו-משמעיות או מילים נעלמות. אני דיברת קודם על שיר השירים, ואת הולכת וקוראת אותם, וקוראת מדרשים, וקוראת את כל מיני ספרות, גם אחר כך זוהר וכולי, את יכולה לראות איך אותם מילים שומעים בהם רב משמעות. רב משמעות תקשורתית, כאילו. המילים הם לא, הם לעולם לא יהיו מילים של נייר. זה מילים כאילו שבוקעות מהנייר.
יש להם רבדים.
יש להם רבדי חיים. רבדי חיים מאוד מאוד עמוקים, שקושרים בין המון המון סוגיות. זאת אומרת, כאילו, את רואה איך, איך המדרש מזגזג בין תורה, אלוקים, בית מקדש, זוג, כאילו, עובר בלי לאותת בכלל, ולא מרגיש צורך להתנצל על זה, כי הוא מדבר על אותו הדבר עצמו. ואנחנו מלאים במילים, המילים לפעמים קצת דלוחות. גם עכשיו אנחנו מדברות כל מיני דליחויות, או לא דליחויות, לא יודעת. אבל אני, בשבילי החזרה למילים של תורה, זה כמו לחזור למעיינות חיים של קשר. ולהקשיב איך מתקיים קשר נעלם בתוך החיים שלנו. והתקווה שהוא גם ייכנס לתוך הבית, לתוך התקשורת הזוגית. כאילו, האם הבן אדם שאני נשואה לו הוא אדם שאני מכירה אותו, או שהוא אדם נעלם? או בכלל, מה זה בן אדם? מה עומד מולי? אנחנו עונים מהר מדי תשובות סוגרות. כמו בהרבה סוגיות בחיים. התשובות האלה הן תשובות שהורגות את הקשר. לא פחות מזה. והן גורמות להמון המון שיעמום. כאילו, מבחינתי, ככל שאדם יותר עיסה בתוך הבית שלו, תעלומה. והמילים שהוא ידבר אותם, הם יהיו מילים חציים מובנות וחציים לא מובנות. זאת אומרת, כאילו אם הבית הוא פרוזה, או יותר גרוע מזה, חשבונית רמי לוי, בסדר? או רשימת מטלות בוואטסאפ, את יכולה לראות את הרגרסיה משיחות, לנו אין שיחות וואטסאפ, את יודעת כולנו בדור אחר, אבל מאהובתי וזה לעגבניות, מקלחות וכזה, לאיך העגבניות והמקלחות האלה הם גם בסופו של דבר איזה מין משהו נעלם שנוצר בתוך הדבר הזה. הילדים, הבית.
זה כמעט, כשאת אומרת לחזור ככה למילים של התורה, אז אני אומרת לעצמי, זה לוותר על המילים שלנו. לוותר על התחושה שיש לנו מה להגיד, ואנחנו כאילו, כדי לתקשר צריך גם מילים, אבל אנחנו הולכים לכל הפחות גם אל מילים שהם באמת, הם לא שלנו. הם, במידה מסוימת הם סוג של שתיקה. כן? אני מוכנה להשתמש במילים שהן בוודאי חכמות ממני וגבוהות ממני וגדולות ממני, ואני יכולה להניח למילים שלי ובאמת לרשת את התעלומה הזאת במובן הטוב. כמו שאת אומרת, זה לא פשוט. אני מרגישה שהדבר הזה שהוא כאילו הכי פשוט, הוא כן, זה לא עבודה כמו איזה תודעה, שזה המפתח, כן? ש תמיד מרגישה את זה בענייני שידוחים, נכון? שואלים אותנו הרבה על בנות, כיוון שיש לנו מאגר בנות בראש. אז אני אומרת, זה אחד הדברים שאותי הכי מבאסים.
מה אומרים?
אני כן משתדלת לעזור.
מה אומרים אבל?
כן, אז אני אומרת, בסדר, אז נגיד שעברנו את שלב החוש הומור, וכן ככה, מה היא עושה? לומדת בשנה בית במגדל, בסדר.
ואז,
וגם אם את מנסה להגיד משהו יותר עמוק.
זה יוצא ככה.
כן, אז אני אומרת, זה גם השיעמום, זה בסוף זה משעמם, כי אדם הוא הדבר הכי לא משעמם, כי יש בו נשמה, ויש בו
יש בו גם גוף. גם
יש בו
לא
גם
משעמם.
גוף, נכון. לא, אני אומרת, זה הכל ביחד, יש בו איזה חוויה שלמה, מאוד מאוד, והיא גם לא רגעית, היא אינסופית. האדם מגלם בסוף, זהו להצלם אלוקים שבנו, שהוא איזשהו גילום, שבתוך הסוף יש גם איזה נקודה. ומה שמתסכל אותי תמיד בענייני שידוחים, זה שבסוף זה גם שני אנשים, שזה עלוב לתאר אותם, וגם המפגש ביניהם שייצור משהו שלישי, והוא שוב, הוא יכול להיות מפגש של לשבת 5 דקות אחד עם השני. מה שקורה שם הוא בכלל בלתי ניתן לתיאור. אז כל הניסיון הזה למילים הוא מצמצם ומצמצם במובן של מידי מצמצם, כן? יש גם צמצום שהוא הקיום שלנו פה. אבל יש צמצום שהוא באמת, הוא השיעמום, הוא הסופיות, כאילו שאתה חווה יותר, כולנו גם סופיים, כן? הקלקול הזה שאת דברת עליו בבית, הוא זה שאני כבר מנחשת מה תגיד.
כן, ואני גם מגיבה, כאילו,
כן. כן, אני כבר מגיבה לפני ששמעתי.
כן, יאללה, מה יש לנו כבר, כן.
אבל אנחנו גם מחייכות, כי זה קורה. כי זה פיתוי נורא נורא גדול על הדעת הזה, כן, לכבוש בידיעה. אני כבר יודעת מה תגידי.
עץ הדעת.
כן, כן, כן. רע.
רע. לפעמים טוב.
אחלס, ואיך אנחנו, נכון, אני חושבת שזה נכון על כל מפגש בין שני אנשים, לא רק על הגבר והאישה האלה. אבל שם זה יותר לוחץ, כן? חייבים את זה כדי לא להשתעמם. ושתהיה חיות ותהיה תנועה, אני חייבת לא לדעת.
רק אני אגיד משהו על זה שאת אמרת, על המילים של התורה, שזה ללכת למילים גבוהות, וחייתי המילים של התורה זה חינוך. איך אחר כך, איך אחר כך הדברים המאוד פרוזאים שאותם נדבר, כולל חשבוניות של רמי לוי וכל מיני דברים מהסוג הזה, איך גם הם הופכים להיות משהו שמחבר אותנו באמת. אני מבינה שזה חלק מהחיים, והחיים הם הרבה יותר גדולים מאשר לשבת ולהסתכל אחד לשני בעיניים. אז גם החשבוניות של רמי לוי וגם דברים קטנים שאנחנו נעשה, הם יונקים מהשורש הנעלם, כאילו. אני יכולה לשאול את עצמי, מה אנחנו עושים פה, באיזה רגע? ואז פתאום הכל לובש פנים של משהו מאוד מוזר, נכון? כאילו, מה אני והוא, וגדלנו כבר הרבה שנים, כאילו מין משהו כזה שאנחנו מסתכלים על זה רגע בזום אאוט, ואנחנו אומרים, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? לזה קוראים חיים. לזה קוראים קשר, לזה קוראים צמחנו, לזה קוראים המון המון דברים. אבל תוך כדי זה, מדברים. ודיבור, מה שאת אמרת קודם, הוא באמת חלק הכרחי מהדבר. כאילו איך נבטא את מה שאי אפשר לבטא. אז אנחנו אומרים כל מיני מילים. ואין הכרחיות לדבר. אבל זה מין דבר כזה, איך לא נסגרים בתוך זה. זאת אומרת, כאילו איך...
איך זוכרים שהעולם הוא העלם.
הוא העלם.
שהוא רק, כן, שבין הקניות לניקיונות וגם לדיבורים. אז אנחנו משחקים את המשחק הזה, כי הוא קיים לפנינו, ואנחנו בתוכו. אבל כל דבר כזה הוא מגלם בתוכו באמת את כל הרבדים ואת כל ההשתמעויות שלו, שהן מאוד מאוד, הן מאוד מעניינות גם. הן לא רק קליפה שהיא משעממת וחזרתית, ובית הוא באמת, הוא מאתגר בחזרתיות שבו ובמונוטוניות, וזה עבודה כאילו לזכור שהוא רק העלם.
כשאת חותכת סלט.
כן.
כן, כן,
כן.
כן, אבל השאלה מה את מטעינה, מה המטען החי שיש לך בתוך פעולות מאוד פשוטות שאת עושה. כאילו כשאת חותכת סלט, את עושה פעולה מונוטונית. אבל יש בו בית, יש בו נתינה, בו יציאה שלך מעבר לעצמך. יש בו רצון שלך להיפתח לזולת. ודברים נורא פשוטים. זה היופי של החיים, כאילו, מבחינתי. שבסוף מהגבוה אנחנו עושים.
זה כל כך נטול הירואיות, נכון? להכין ארוחת ערב או לעשות כלים.
אבל אם תצלמי את זה, פיסטוש אולי.
כן. זה חלק מזה, אני חושבת, שאנשים מחפשים כוח לעמוד בכל המונוטוניות הזאת. ואני חושבת שבאמת יש פה, אפשר להפך את זה, כאילו במקום להגיד כמה זה קשה, להגיד כמה זה אתגר גבוה, למצוא, כן, כאילו, להגיד לעצמי כשאני מכינה ארוחת ערב, את המילים האלה של אהבה ונתינה ומשפחה, נכון? ככה עושים משפחה. משפחה זה דבר גבוה, דבר מיטיב, והוא מתבטא.
ככה עושים תקשורת. לפני, יודעת, אנשים לפעמים, משפחה זה כבר קצת גדול. בואי, תקשורת, בואי נתחיל משם.
בשביל כל קשר בין אנשים, זאת אומרת, אני צריכה לתת מעצמי, אני צריכה לראות בכלל, להבחין שיש פה מישהו רעב, כן, כאילו להבין שאני בנתינה הזאת. כן, אבל אני אומרת, איפשהו צריך להפך את התודעה בין מה משעמם ומה מעניין.
תראי, יש לך הרבה מעניין בזוגיות. נגיד, לריב זה מעניין. זה גם
זה
משהו שומעת
תודה. בוא.
זה גם מתיש, אבל בסוף לפעמים את מייצרת עניין בין סלט ל... לא, יש משהו באמת שבסוף הקשר, אם הוא לא יודע להתחדש, אז הוא יתחדש באחוריים שלו. וצריך ללמוד את כל השפות, כאילו את כל השפות של ה... אם אמרנו ריקוד, אז ריקוד יש בו כל מיני פנים ואחור ותנועה, וזה כולל בתוכו המון המון דברים. המון דברים האלה, כל אחד בפני עצמם, אני אעשה קאט לתמונות, כל תמונה היא תמונה חסרה. אבל בסוף נוצר משהו במשעמם ובמעניין וברוחני ובגשמי. לא יודעת, כאילו, נוצר שם משהו
אנחנו
מרתק.
כבר קצת, כן, אנחנו כבר קצת לקראת סיום, אז בואי נחשוב רגע ככה, איך אנחנו מחנכים את עצמנו לזה יותר ויותר. כאילו זה באמת, זה דורש הרבה כוחות, כי אלה החיים, זאת אומרת, זה החיים עצמם, במובן שזה לא איזה משימה נקודתית. אני כל הזמן בקשר, בהמון התקשרויות. אז מה, ככה, מה עוזר לך? מה משמח? מה נותן כוח?
שאלות קשות את שואלת, מה אני אגיד לך? בסוף להגיד מה. אני חושבת שההכרה לזה שמין הסכמה כזאת ללכת עם התהליך ולהסתקרן בו, כאילו. ולא לזרוק חלקים שלו החוצה, אלא להבין שחלק, כל החלקים חלק מהמסע הזה. מסע הזה הוא בית, מסע הזה הוא אלוקים, מסע הזה הוא... בסוף הוא פותח אותי למשהו אחר. אבל מבחינתי המילה שבא לי להניח פה זה הסכמה. הסכמה להיות שם.
בכל המופעים שלו, את אומרת. אמרת קודם אחור באחור גם. כן. כאילו יש לו המון המון מופעים.
לשחרר מה אמור להיות. לא יודעת מה אמור להיות, אבל מה שקורה הוא יפה והוא גם מעניין.
שזה בסופו של דבר איזה סוג של בחירה. כן? את בוחרת, את רוצה להגיד ככה.
אני רוצה לחיות בגדול. ואני מבינה שבחיים אני לא יכולה להחליט מה החיים יהיו. באופן החיצוני. אני יכולה להחליט להיות בהם ולבנות אותם מבפנים, להיבנות מהם מבפנים.
את יודעת, אני זוכרת שגיליתי פתאום בתוך שיר השירים איזה פסוק כזה שלא יודעת המון שנים הוא היה לי נעלם, הוא בטח לא היחיד, אבל היום הוא נורא נורא משמעותי לי, וזה עשה בעינייך מנגדי, כי הם היריבוני. שזה נורא נורא מעניין, כי כאילו, אני חוזרת רגע לתמונות החתונה ולרומנטיקה הזאת של עין בעין, שהיא באמת גם יפה ונעימה, אבל גם לפעמים ההכרח הוא להסיט את העיניים מכל מיני סיבות, ולקבל גם את זה כחלק ממערכות היחסים שלפעמים אנחנו בהם ככה, לפעמים בקרבה גדולה, לפעמים בכל מיני חלקיויות, וגם בריחוק.
הכל זה חלק מהסיפור.
תודה, דינה.
תודה, קרמית.
תודה שהזנתן והזנתם, הייתם שותפים. מוזמנים למייל, לתגובות, ולהתראות בפרק הבא.